ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
9.
למה לא פתחו לך את המצלמה?
9.
כל הכבוד.
זה לא השעה, אני מדבר על הרייטינג.
תן לי את הקרדיט להבין על מה אתה מדבר.
לא, זה שאתה הבנת, הבנתי, אבל אני רוצה להסביר לאנשים שלא הבינו, אתה מבין?
שהרי הדבר היחיד שבאמת מעניין אותך זה אתה עצמך. אז בוא תפרקס ותקלס את עצמך כך 5 דקות, ותסמן לי כשזה עובר.
לא, לא, זהו, אמרנו 9, אמרנו הכל, הכל טוב, הכל טוב. אני רק רוצה להגיע כבר לדו ספרתי, ל-10, תן לי את ה-10, תן לי, מה ביקשתי? מה קרה? אתה יודע מה? יש קטע בתפילת 18, בסוף אתה מבקש בקשות אישיות. עכשיו אני מבקש כל מיני דברים, אתה יודע, בריאות זה וכל מיני דברים כאלה. אני צריך להתחיל לבקש את הדו ספרתי. את הדו ספרתי. בוקר טוב בן, מה נשמע?
נו, ביקשת הרגע, לא? נו, מה אתה רוצה?
לא, בתפילה אני אומר.
בתפילה! ואתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא, או לא חשוב איך קוראים לו, יתעסק בדבר הזה?
כן.
אתה יודע מה,
אני מאמין בהשגחה פרטית, מה שנקרא.
אז אולי זה באמת עונה לנו למה הוא לא יתעסק בדברים יותר חשובים, נניח בכל מיני תאריכים כמו 7 באוקטובר וכאלה, אבל בסדר. אני רק רוצה להגיד לך שקודם כל אני...
למה לא יתעסק? ודאי שיתעסק. 7 באוקטובר פשוט, הוא לא היה בדרום, הוא היה בצפון, הוא הגן עלינו מהחיזבאללה, כי זה היה היחוס של אמן, הוא הלך עם אמן, אתה מבין? זה הקטע.
א', זה לא היה היחוס של אמן. ב', לימדו אותי שהוא נמצא בכל מקום.
כן, אבל שאלה, חליבה. דיבר בעיקר על הצפון, אתה מבין? כל ההתראות, 4 פעמים התראה וכל הדבר הזה לביבי, הם בכלל דיברו על הצפון, זה כל הקטע. אז הקדוש ברוך הוא הלך איתם. זה הקטע, הוא הולך איתם, ואז פתאום חטפנו את זה מהדרום. אתה מבין מה האירוע?
מסכן, הקדוש ברוך הוא בעצם גלגול השמימי של ביבי, לא אמרו לו. התראה הייתה לפה, והוא לא ידע, והוא היה שם, ושתו לו, ואכלו לו, והשמאל, ושקמה... ולא יראו, אתה יודע מה, הקטע הוא שגם לא יראו אותו בלילה.
את ביבי.
הוא וחליבה, את הקדוש ברוך הוא ואת חליבה, אף אחד לא טרח להעיר בלילה. אגב, לגבי הרייטינג, מכיוון שאני עובר עליו עכשיו, בזכותך, כל מימין לשמאל, לילה, לא יודע למה, אולי בגלל העניין האיראני, ערב של צפייה מאוד חזקה, כולם הפציצו, אפילו חדשות 13, עם נתון נדיר מבחינתם של 7.5 יותר מאצלכם, שזה די נדיר. בקיצור, סבבה, לא, אבל אני שמח שיש מספיק רייטינג לכולם, כמו שאומרים. זהו. אז היה לנו רייטינג, היה לנו הקדוש ברוך הוא, תמשיך.
מצחיק קול. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, בוא נשמע קצת קולות, בוא נשמע קצת קודם כל צריך להגיד, שמעתי שבעקבות האסון באיראן, המחאה החליטה להפסיק את החסימות, זה נכון? ואין לימודים באוניברסיטת תל אביב.
אני לא לגמרי מחובר למה החליטה עמך כרגע.
לא, בכל זאת השתתפות בצער העם האיראני, זה לא...
תשמע, אתה צריך להשתפר קצת עם הבדיחות הבוקר.
קצת, טיפה.
בקטנה, 2 קליקים.
טיפה, כן. מה יש לנו? בוא נשמע את ישראל זיו, בוא נשמע גנרל בצבא הגנה לישראל, שאומר... לא צריך לדבר על ניצחון. האנשים, אני מבקש מכם להקשיב, כן, תפסיקו להתרכז לי בנהיגה, כן, היום כבר המכוניות הם חצי אוטומטיות, תקשיבו בבקשה לישראל זיו, תודה.
לעשות את זה, צריך ללכת כנראה על עסקה כוללת, לא לדבר על ניצחון שלצערנו הרב, וכולנו היינו רוצים אותו, אבל אין לנו תוכנית איך באמת להביא אותו, וצריך להכיר במצב כפי שהוא, וללכת על איזושהי עסקה כוללת שבעצם אומרת שהדבר החשוב ביותר זה החזרת החטופים. כנראה שמי שישלוט בעזה זה איזושהי קואליציה שלצערנו החמאס יהיה חלק ממנה, משום שזאת כנראה הדרך היחידה להכניס בשלב הזה גם לקבל את החטופים וגם להכניס את הרשות הפלסטינית פנימה.
מה זה? מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? מה זה? לא לדבר על ניצחון? אז ככה מדבר גנרל בצבא? לא לדבר על ניצחון? אין לנו תוכנית איך להביא אותו? תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה ממש מביש שזה היה גנרל בצבא. ממש מבייש. להכניס קואליציה יחד עם חמאס? מה זה הדבר הזה? מה קרה לו לישראל זיו? מה זה הדבר הזה? מה קורה לכם? איזה מין דבר זה? איזה מין צבא זה? מה זה? מה זה הטירוף הזה? פשוט לא יאמן. אתם ירדתם מהפסים לחלוטין. ביבי אמר ניצחון, אז אתם אומרים לא ניצחון. מה, כאילו, אין יותר מזה. מה, כאילו, מה, ביבי יגיד לנשום, אז תתאבדו? מה עובר עליכם? ראיתי איזה אחד אמר ש... אתה יודע מה, אני לא יודע, אני מתבייש אפילו להקריא את הדברי פיגולים שהאנשים מהמחנה שלכם מצייצים. הבנתי שמי שצייץ את זה, זה אחד שהוא סגן עורך טיים אאוט, כן? תקשיב מה הוא כותב, מתן שרון אחד. היי חבר'ה, אני פותח לוז השתנה על הקבר של ביבי. תאריך השקת הקבר לא ידוע, אבל כשהוא ילך אפשר לתאם שכל אחד ישתין עליו למשך 5 דקות ויחזור אחרי שנה, ואז יהיה רצף של זרם שתן תדיר על קברו, הרשמה באקסל. קוסטה בלק כותב לו, מעוניין. מה זה? מה עובר עליכם? מה עובר עליכם? אתם ירדתם מהפסים. אתם פשוט ירדתם מהפסים. הבהמיות, הנבזות, הגועל, הטירוף, חוסר הפוקוס. נזכרתי עכשיו, מישהו העלה איזה מישהי בימים הראשונים של המלחמה, ישבה באולפן תבלה 12, איזה מישהי שניצלה שם מהטבח, והייתה שם סמדר פרי, אני חושב, שזה מה שכתוב שם מידיעות אחרונות, ששאלה אותה אם היא רוצה שביבי יבקש ממנה סליחה. תקשיבו מה היא ענתה לה.
הצבא כבר לא...
אני מצפה מאנשים היחידים לבקש סליחה ממני, זה מי שיושב באולפנים כל יום ומלבה את הכעס הזה וגורם לנו לשנוא אחד את השני, והם היחידים שהביאו לנו את הפילוג ואת האסון הזה. כי הדלגיטימציה הזו שהם עושים, שהם כל אחד אומר, ואני יודעת מה כל אחד חושב, אני רוצה להגיד את זה בתור אמא שבנס ענק יושבת כאן, ואני מדברת ואני לא מבינה איפה אני אפילו עדיין, אבל אני מדברת מתוך דם ליבי תרתי משמע. שחטו לנו את הנשמה. כל יום היינו צופים בטלוויזיה והיינו מתביישים בפילוג הזה, בנסנו, בללבות אחד את השני,
את חושבת,
בלכעוס אחד על השני.
די, אני חושבת.
ושאני לא יכולה ביום כיפור לעשות את מה שאני, הפלורליזם, אני לא יכולה להתפללים גברים, אני לא יכולה, אני רוצה סוכה, גם אני רוצה שיהיה בלב תל אביב סוכה, למה? וזה פתאום עשה קרע כזה.
והיום אתם עוד מרשים לעצמכם לחסום כבישים? כל השקמות ברסלריות שלכם? אחרי כל מה שעשיתם למדינת ישראל? אחרי כל מה שהרסתם? אחרי כל מה שהבאתם? האסון שהבאתם עלינו? אתם לא מתביישים להראות את הפרצוף שלכם בכלל? ראיתי איזה וידאו מהחסימת כבישים בכביש מספר 1, הם צועקים עסקה עכשיו. על זה אתם חוסמים עכשיו את הכבישים, על העסקה? לא הבנתי על מה ההפגנה. על מה ההפגנה? על עסקה? שטויות אלה, מה אתם רוצים? מה אתם מבלבלים את המוח עם השנאה שלכם? כולכם יצרים אפלים, יצרים אפלים של קנאה ותאווה ורוע וכבוד. הכל יצרים אפלים, כאילו הכל רע, לבכם לא במקום הנכון. לא במקום הנכון. בוקר טוב, שר פלסנר ויואב כהן עורכים את התוכנית.
בוקר אור. טוב, תשמע, כמו שאמרתי כמה פעמים, היו ימים שהייתי מתרגז מדברי השטנה האלה, אבל הם חלפו לשמחתי. מי שחוסמים כבישים באלימות, לפעמים אלימות מחרידה, נגד נהגי מסעיות, נגד קצינים ולוחמים של צה"ל שמנסים להגן עליהם, זה פעילי ימין קיצוני. אתמול עשו את זה בירושלים, פעילי להבה. המחאה שעושה היום, מערימה היום קשיי נסיעה בנסיעה איטית, היא מחאה נטולת אלימות לחלוטין, מתחילתה ועד סופה. חריגונים יש תמיד פה ושם, אבל זו המחאה הכי לא אלימה שהייתה מאז שהמציאו את המחאה. מי שמקים, הורים שקולים, עם כסדות ועם בעיטות בראש, על הרצפה, מי שחוסמים מסעיות, כמעט הורגים את הנהג מסעית, תוקפים כל הזמן חיילים ולוחמים. אגב, אני לא מתערב בהחלטה להכיל את חמאס ואת סינואר, למרות שזו החלטה שבאה מממשלת ימין על מלא. אני, כן מעניין אותי, זה איפה המשטרה של בן גביר, שמפקירה לגמרי את הדבר הזה שהוא גם אלים, והוא גם נגד החלטת הממשלה. זאת אומרת, אני פרסמתי ביום חמישי שבן גביר ישב עם המפכ"ל וכל הקצינים, וצרח עליהם, אני מביא לכם תקנים ושוטרים ומקיא דם כדי לעזור למשטרה, ואתם שולחים אותם לשם לשמור על, על המסעיות. אז אמרו לו, אדוני, זה החלטה של הממשלה שאתה יושב בה. משטרת ישראל צריכה לעזור לממשלה ליישם את החלטותיה. אבל הוא המשיך, וזה בדיוק הקטע. זה גם הקטע ששמעתם עכשיו. זה לרצוח את ההורים שלך ולבקש הקלה בעונש, כי אתה יתום. ישראל זיו, אגב, לא בצהל כבר 10 שנים, הוא לא מייצג את הצבא. כל מה שהוא אמר נכון, לא כגנרל או כלוחם, אלא כי הקשקשן שמקשקש על ניצחון מוחלט כבר 7 חודשים, מוביל אותנו לפיאסקו מוחלט. הבוקר ב8:30 הייתה שוב הזקה בסדרות, והכל, הכל, הכל אותו דבר. הצפון מפונה, הדרום תחת אש וכולי וכולי. עדיף לעשות במקום לקשקש. בואו נשמע ככה כדי להתחמם, בקטנה, אני מנסה לבחור, בואו נשמע את עד שהגיע לפיד, זה מצחיק.
במשך למעלה מעשור, הממשלות בראשותי לא נכנעו לאיומים של נסראללה, ולא קיבלנו מלחמה.
ממש לא.
עד שהגיע לפיד.
לפיד.
ביום שבו נכנס לפיד ללשכת ראש הממשלה,
בום.
שיגר נסראללה מלטים לאסדת גז בשטחנו.
וזהו.
דבר שהוא לא עז לעשות תחת לא הממשלות עז. בראשותי. מי שנכנע כך לחיזבאללה לא יוכל להיות ראש ממשלה. חבריי ואני פעלנו אחר. לא נכנענו לאיומים, והבאנו את העשור הביטחוני השקט ביותר בתולדות ישראל. אנחנו נחזיר לישראל הנהגה חזקה, הנהגה מנוסה ואחראית, שתחזיר את כושר ההרתעה לישראל, ואני מדגיש, מבלי להיגרר להרפתקאות מיותרות.
חלילה.
בתקופה סוערת זו, ישראל פשוט לא יכולה להרשות לעצמה ראש ממשלה חובבני וחלש. פעם אחת הספיקה.
שמע, זה היה יכול להיות מצחיק. אלמלא זה עלה ב-1500 נרצחים והרוגים, ואנחנו ממשיכים לקבור חיילים, וכולי וכולי. עכשיו, עוד מילונת על ישראל זיו, זאת אומרת, בניגוד לעירום הקשקשנים, שחלקם בכלל לא ציונים, וחלק אחר שבהם בכלל לא עשה צבא בממשלה, שכנראה עשינו משהו נורא, וקיבלנו אותה כעונש, וזה לא ממשלה שהקדוש ברוך הוא. אני מכיר את הקדוש ברוך הוא 30 שנה, הוא לא יביא כאלה ממשלות. זה ממשלה שהשטן הביא לפה. ישראל זיו ב-7 באוקטובר נלחם. עוד שמאלן, אגב, אני לא יודע אם הוא שמאלן, אבל יאיר גולן, שהוא כן שמאלן, ונועם טיבון, שאני מאמין שהוא שמאלן, גם הם נלחמו. כי להילחם הם יודעים. לקשקש...
גם אלמוג כהן.
זה נכון. לזכותו של אלמוג כהן
ועוד ימר. הרבה אנשים אנשים.
כן, אבל אנחנו דיברנו הבוקר על ישראל זיו.
כן, אבל ישראל זיו קשקשם. לא אמרתי שהוא לא נלחם,
על ישראל זיו, ואני עכשיו מדבר על הממשלה. בסדר, הוא קשקשן. עכשיו בואו נשמע עוד דבר קטן. כולם סמרטוטים חוץ מינון, בבקשה.
רק שאתה בבלגן, אתה יודע מי ממחנה הימין איתך ולצדך, אלה שאני אעמוד לצדם, כל השאר פחי זבל בלים, הסמרטוטים, צריך לחלך על כל אלה מהימין של העומדים לצדים. כל התקשורת, כל הטוויטר, מלחמת גוג ומגוג על המקרה. חוץ מעינן, עינון מגל, איגל מלכה והצל, אף אחד לא מצייץ, פחדנים.
למי שפספס, מדובר באורי ארוש. זה הטלנט שבועט בגדי קדם כשהוא על הרצפה. עד זוב דם, אגב. חצי שעה קודם, כל מה שאני אומר עכשיו, אפשר לראות בסרטונים. חצי שעה קודם הוא עומד עם עוד כמה בריונים, עם שלט שמאלנים בוגדים, ומטריל את האנשים. זה, אגב, זה מחאה של משפחות, שקולות וחטופים. זה לא מחאת קפלן שאתם רואים היום, או זה גם במיקומים אחרים. ובכניסה לאירוע הם צורכים על בני משפחת קדם, מזל טוב שרצחו לכם את הילדים, הכל אגב מצולם. בסוף האירוע, אחרי שהוא פרק את האימא של גדי קדם, הוא אומר, הוא מצלם את עצמו, הוא מוקלט, איזה ביתה נתתי לו בראש, חה 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 חה. ואני מקריא קצת משהו מברוך יקרא, הוא התווכח עם ינון מגל בטוויטר ביממות האלה, אז הוא כותב, הנה העובדות שאין עליהן ויכוח. אורי ארוש הוא זה שבעט בראשו של גדי קדם כששכב על הרצפה. הוא לא הותקף על ידי קדם ולא היה בשום מצב של סכנה ממנו. בסוף הסרטון הוא מתרברב על הביתה שנתן לו בראש, ואני אסיים במה שכתב השר לשעבר יזהר שי, בחור שאני מאוד מאוד אוהב, על הסיפור הזה עם, עם גדי ורומה קדם. הוא העלה תמונה, תמונה כזאת שאתה אנחנו זוכרים מהפלמח. התמונה הזאת צולמה ב-52. נמצאים כאן כמה מהחלוצים שהיו ממקימי קיבוץ עין השלושה. אבא שלי עומד שנים מימין, ראשונה מימין מחייכת אלינו פופה, היא הייתה המטפלת המסורה שלי בבית הילדים של עין השלושה. 11 שנים לאחר מועד ציונו התמונה, היא מניחה ידיים אוהבות על יהודה, החבר הכי טוב של אבא שלי. אלה פופה ויהודה קדם. ציונים, חלוצים, גיבורים. יהודה היה שנים רבות איש ביטחון אלמוני, וחרף נפשו למען מדינת ישראל, אתם יודעים למה הכוונה? הוא נפטר לפני כ-5 שנים, הם הקימו משפחה ציונית מפוארת, שני בנים שלהם שתו כלוחמים בסיירת מטכ"ל, הבן השלישי בסיירת צנחנים. עכשיו, אחד הבנים גדי קדם, זה האיש שהוקע אתמול. בוגר סיירת מטכ"ל, בן למשפחה ציונית ואוהב את המולדת, הוקע אתמול בידי הספסוף פרוע. במהלך הפגנת מחאה כנגד הממשלה. לפחות אחד מהאנשים שבעטו בו בראשו התגאה בכך שהצליח בהצלחה רבה לפצוע אדם שגילו מעל 65 ושכב על הקרקע חסר אונים תוך שהוא מוכה על ידי הפורעים. גדי ואשתו ראומה איבדו בשבעה באוקטובר את ביתם תמר קדם סימן טוב, את בעלה ג'ון, את הנכדות התאומות ארבל ושחר, בנות 5.5, והנכד עומר, בן 2.5, ואת קארו לאימא של ג'ון. כולם נרצחו באכזריות על ידי מחבלי חמאס באותו יום ארור. ועכשיו אני אומר, המשטרה שלא הרחיקה משם את הבריונים עם השלט שמאלנים בוגדים והפה המתונף, לנצח אתם תישאו את אות הקלון הזה על הממצחים העלובים שלכם. אתם לא משטרה, אתם בסיג', אתם עברתם השתלטות עוינת על ידי עבריין תומך טרור בשם בן גביר. על החלאות שעומדות שם ומתנפות משפחות שקולות ומשפחות נרצחים, נרחיב את הדיבור בפעם אחרת. תודה.
בן, רק שכחת דבר אחד. גדי קדם היה זה שתקף באלימות באגרוף לפרצוף של מישהו מהפעילי ימין.
כל הסרטונים המלאים נמצאים ברשת, תעלו ותסתכלו, כן, נכון, זה שקר מה שאומר
עכשיו. נכון,
מה שאומר עכשיו זה שקר,
ואגב,
הכל נמצא.
ואגב אמרת שהכל מצולם, שמישהו אמר להם, מצולם, שמישהו אמר להם טוב שרצחו את הילדים שלכם, אתה ראית צילום כזה?
ברור.
אתה ראית, כן, תשמיע לנו את זה.
שמע, אני מבין שזה להיות זה שמתפרנס מאורי ארוש, מה שנחשף עליך אתמול,
אוקיי,
עם התמונות. אני מבין שאתה מנסה כדי למחוק את הקלון הזה, שזה האיש שמייצג אותך. אתה יודע מה, שאלת אותי שאלה, תראה לי הפגנה אחת. יש לא מעט הפגנות של ימין, של משפחות שקולות, גם בימין, כן? האם אנשים מהצד שלי עומדים שם ומחבים, מטנפים אותם, אומרים להם, טוב שרצחו לכם את הילדים?
אמרת שזה מצולם.
ראית איזושהי תופעה כזו?
אמרת הכל מצולם. יש לך, תשמיע את זה.
אני ממליץ,
תשמיע.
אני ממליץ לכולכם.
נו, אני נותן לך את הזמן, תשמיע.
תשמיע. ינון.
אתה סתם מחרטט.
אתה יודע שאני לא עובד אצלך.
אתה סתם מחרטט.
יש אצל האנשים הבאים, אילה טוב.
למה אתה משקר אבל? למה אתה משקר?
בר שם אור.
כן.
טונות של סרטונים.
טונות, אבל אין את מה שאמרת.
מהדבר הזה.
אבל אין.
לאורך ולרוחב.
נכון, אבל אין.
תצפו.
נכון.
תתרשמו.
לאורך ולרוחב, ואין.
תשמע, אתה רוצה שנשמיע לך את איציק זרקו, אומר חבל שלא ישלימו את 6 המיליונים?
בן,
אתה רוצה שנשמיע לך את רמי בן יהודה, אומר שאתם צאצאים של נוכריות שהגיעו לכאן אחרי מי. אתה באמת רוצה את כל הזבל הזה עכשיו בפרצוף? זה מה שאתה רוצה?
בן.
שאני אציב מראה מול הפרצוף המכוער שלך? אז תגיד ואני אציב.
בן, אתה עכשיו שיקרת. אתה אמרת שהכל מצולם.
אבל רגע, שמע, את הסעיף הזה שלי,
כן.
סגרנו. אני שקרן, אני פדופיל, אני שמאלן, אני אלים, אני איש עם יצרים, אני מה שאתה רוצה, עודתי. עכשיו תעזוב אותי. לא מדובר בי, לא הייתי בהפגנה הזו. מי שהיה בהפגנה הזו, זה חבר שלך בשם אורי ארוש, שדפק בעיטה בראשו של גדי קדם.
אבל למה אתה מדבר עליי? אם אתה לא העניין, למה אתה מדבר עליי?
לא, קודם כל אני לא דיבר.
כל הספיט שלך היה עליי.
שוב, אני לא מדבר עליך.
אמרת עליי.
מכיוון ש אורי ארוש דיבר עליך.
לא, אבל אז יקרה.
אורי ארוש אמר שהיחיד שנותן לו גיבוי זה ינון מגל, לא אני. אתה מתבלבל, אתה שוב מתבלבל. כנראה אתה מתגעגע לברק סרי, שיתיח את האמת המכוערת, בפרצוף העוד יותר מכוער שלך.
בן צ'וק.
תודה.
בן צ'וק.
יש לך עוד שאלות?
בן צ'וק. ת תרגיע. עכשיו תראה.
תראה על מי אתה מלמד סנגוריה. תגיד, לא, אתה לא אין לך בושה?
חכה, עוד לא דליבתי שום
סנגוריה. היית צריך להיכנס מתחת לסמיכה בבית, לא לצאת שבועיים, כשהבן אדם הזה בועט בראשו של בן אדם, שאיבד שישה מבני משפחתו, על המשפחה שלו והתרומה שלה כבר סיפרתי, ואתה עוד, אתה מבין, אתה עוד יוצא ומתרברב. יש לך את הדם תשע, כי קיבלת 9 נקודות רייטינג. שמע, אין לך דם בגוף. אין לך מראה בבית, אין לך מצפון, גרם של מצפון בכלה, בכלה, לא יודע כמה אתה שוקה, זה פשוט בושה. זה לא, תשמע, הדבר הזה איבד גם את הזה, אתה פשוט בן אדם שקם כל בוקר, שוטף את הביצה הזרוחה מהפרצוף שלו, ומגן על תואבת התואבות, לא היה דבר כזה במדינה, מאשים מיליוני ישראלים בזה שהביאו לפה חורבן, כשכל החורבנים שהיו פה רשומים ומרוחים על פרצוף של המשיח שאתה סוגד לו. אתה קבלן של 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 פולחן אישיות, אתה מפיץ את הדבר הזה, ואתה יודע מה הכי חמור מכל מה שאני אומר?
לא.
שכל מה שאמרתי עכשיו אתה יודע.
בסדר.
אתה יודע. מכיוון שאתה לא טיפש, אנחנו כבר, אני מכיר אותך.
תראה, בן, אם אתה לא תצא
לי בשנים האחרונות להכיר אותך. טיפש אתה לא, איך אמרנו? אני מכיר את ינון מגע 30 שנה, הוא לא טיפש, הוא יודע את האמת.
אם אתה לא רוצה שתהיה תוכנית, תגיד לא תהיה תוכנית. אם אחד כבר אמרתי שאני לא מגיש, אני יכול להגיע עם השני.
אתה פשוט, אז אתה יודע, בסוף יישאר לך, אתה עצמך, ואתה יודע מה? הכי מתאים לך להגיש תוכנית עם עצמך.
יפה, עכשיו תראה.
כי אתה נרקיסיסט.
יפה, עכשיו תראה, לא שאני...
9 נקודות, 17 נקודות, זה מה ש... פותח, אתה מבין?
בן.
יום אחרי דבר כזה, אתה פותח את התוכנית...
שר, אתה עורך את התוכנית?
לא, יכול להיות שהוא בשביל בחופש.
כן? אז תסתום לו, בבקשה, תפה.
תודה.
א', זה כמובן מצייר שמי שעבר טרגדיה כל כך גדולה נקלע לתוך האירועים האלה.
נקלע.
אבל צריך לזכור, נקלע, אני אומר, אני עוד לארג' בגלל שהוא תקף באלימות מישהו והכניס אגרוף בפרצוף למישהו.
כן, ראינו איך תוקפים את אשתו.
טוב, בסדר. בן, תן לדבר.
בסדר, בבקשה, דבר.
גם לא רואים שתוקפים את אשתו, רואים שאשתו תוקפת את הפעיל.
רואים ועוד איך.
רואים שאשתו תוקפת...
שמע, אולי צריך לעצור אותה מצב מנהלי, להגן על הציבור מפני הזוג המבוגר הזה.
די, תסתום את הפה כבר, לא?
שמע, אין לך מראה, אתה פשוט לא, אתה יודע, זה אי אפשר לשמוע את מה שאתה אומר. אי אפשר לשמוע, תגיד אני מתנצל.
לא, לא, אין זה, אין פה, אי אפשר לנהל תוכנית. פשוט תסתום. עכשיו, רואים את אשתו תוקפת את הפעיל ימין, ואחר כך הוא עובר את הגדר לצד של הפעיל הימין, ותוקף באגרוף לפנים. זה מה שרואים. עכשיו, אתם מנרמלים אלימות. לא שאני מגן על זה, זה כמובן טרגדיה מה שקרה לו, זה כמובן אסון, זה כמובן מצער מאוד, אבל אתם מנרמלים אלימות. וראיתי בתבלה 12 מה הכותרת, איך תקפו את גדי קדם. לא, לא איך תקפו את גדי קדם. גדי קדם תקף. זאת האמת. בגלל שאין לו, אין לו,
זה שקר כמובן.
אין לו לגיטימציה לתקוף, עם כל האסון שקרה לו. אין לו, אבל גם זה, אתה יודע מה, נגיד בסדר שהוא תקף. לכם אין לגיטימציה למה שאתה עושה. אין לך לגיטימציה למה שאתה עושה. מילא הוא בצרה, וקשה לשפוט אותו, ואומרים, אוקיי, הבן אדם, תעזבו אותו, זה, עם כל הכ... עזבו את זה, נעזור. אבל מה שאתם עושים, אתם מנרמלים אלימות. לך אין לגיטימציה לעשות את מה שאתה עושה. והתואבה הזאת שאתה עושה, זה רק בגלל שהוא בצד הפוליטי שלך. זה הכל. אין שום סיבה אחרת שאתה עושה את הדבר הזה. אני אקריא לכם משהו שחיים הרזב כתב, איזה עיתונאי כושל. תקשיבו, בבקשה. חיים הרזב, כן, שכותב ככה, קל להסביר את התנהלות השוטרים מול המפגינים אמש. הם רואים מולם אנשים לא אלימים, כשלרובם המכריע 12 שנות לימוד לכל הפחות, ולא מזהים בקהל אף אחד שדומה להם ושהם ירצו להגן עליו. להפך, הם רואים מולם את מי שהם תמיד חלמו להיות ולעולם לא יהיו. הרי לא יכלו להיות משהו אחר, הם לא היו שוטרים. זה הפרצוף שלכם, בגלל זה אתה מדבר ככה על המשטרה. בגלל זה אתה כל היום מדבר ככה על השוטרים. המשטרה שאיבדה יותר מ-60 מהלוחמים שלה בפרעות שהיו, כן, ב-7 באוקטובר, כי אתה מרשה לעצמך לדבר ככה על השוטרים. מי אתה בכלל שתדבר ככה על השוטרים? מי אתה? עשית משהו בחיים שלך חוץ מלכתוב ולדבר ברדיו? ולכתוב בעיתון? מה עשית? נתת עץ? בנית בית? עשית תרגיל משהו? הובלת חיילים? ניהלת משהו בחיים שלך? מי אתה בכלל שאתה בא לשוטרים? כבוד להיות שוטר. כל הכבוד, אני מחזק את השוטרים. כל הכבוד, אנחנו מעריכים אתכם ומחזקים אתכם. ואני אומר את זה לא רק כלפי שמאלנים, אני אומר את זה גם כלפי מתנחלים ופעילי ימין וחרדים וכולם. אני מחזק את המשטרה ואני מחזק את השוטרים. בושה של חיים הרזב ושלך שאתם ככה מדברים. מי אתם בכלל? מי זה החיים הרזב הזה? מה הוא עשה בחיים? חוץ מלהיות אשכנזי. מה הוא עשה? מי הוא? עיתונאי כושל? מה זה הדבר הזה? לאן הוא הגיע שהוא מדבר על השוטרים? מה הוא עשה בחייו? מה זה הדיבור הזה בכלל? בושה וחרבה, אתם רואים וידאו שאשתו של קדם תוקפת פעיל ימין, אתם רואים וידאו שקדם תוקף באגרוף פעיל ימין לפרצוף, ואתם מגינים על זה, לפחות תשתקו, תגידו אוקיי, זה משפחה שכולה, אנחנו לא מדברים, כולם יבינו, עזבו, נגמר. לא! אתם על זה, אתם על זה כותבים, תקפו אותו ועשו אותו, וינון מגל וכל מיני דברים כאלה. אתם ירדתם מהפסים שלכם, אתם מופרעים. אתם מאשימים אנשים שהותקפו. הכל הפוך אצלכם. הכל הפוך. כל היום מאשימים כל דבר ביבי, כל דבר שהם מנוסים, הכל ביבי. ברוך קרא, עוד גאון. מצייץ. מי הוא בכלל?
מה הוא עשה בחיים שלו?
נכון, מה הוא עשה בחיים שלו, ברוך קרא? מה הוא עשה בחיים שלו? אומר לי, האליל שלך זה ביבי, לפחות האליל שלי זה לא דרוקר. כל היום, ביבי בזה, אתם יודעים
מה... מה דרוקר עשה בחיים?
גם נכון, לפחות, אתה יודע...
חוץ ממך, אף אחד לא עשה כלום בחיים, זה המסקנה.
לא, נתניהו עשה, נתניהו שאתם מאשימים אותו...
נתניהו נכון, אסון הכרמל, אסון המירון, ושבעה באוקטובר, אבל זה הכל
נכון.
טוב, אני יכול לענות לך, השר אמר לי לתחקר...
לא, הדבר האחרון שאני אגיד לך, זה שאתם אומרים שכל דבר שנתניהו עושה, זה כמובן משיקולים אישיים, משיקולים משפטיים. אני מדבר בשעה השנייה, אגב, על מה שקורה במשפט נתניהו, משום מה, אתם לא, זה רק אני אקריא לך דבר, רק דבר אחד, שנדב אייל שלכם, כן, כתב, תשימו לב כמה הצביעות שלהם, כן, שהם לא מתביישים להגיד על בני גנץ. תקשיבו, בדרך החוצה, תכלית הנאום של גנץ הייתה להתחיל בניתוח כירורגי מורכב, לצאת מהממשלה, להוביל לבחירות, ולא לאבד כ10 מנדטים ממצביעי גוש נתניהו. מעכשיו נתניהו יעביר אותו בוויה דולורוזה, מכונת הרעל תופעל, הבן במיאמי יצייץ, הצחקים בליכוד ינצו את שניהם, לגנץ נדרשת כעת יכולת הזמון פוליטית קטלנית, הכל פוליטי. נדב אייל בלי בושה מראה איך הכל פוליטי אצל גנץ, כל השיקולים שלהם זה פוליטי. הוא כותב את זה, הפרשן הפוליטי כותב איך כל השיקולים של גנץ זה הכל פוליטי, בזמן מלחמה לצאת מקואליציה, כן, בזמן מלחמה מממשלה, ואתם מדברים על נתניהו שהשיקולים שלו פוליטיים. כמה אתם צבועים, אתם המצאתם את הבומרנג שנכנס לכם בוקר, צהריים וערב לתוך הפרצוף.
כן, אז מכיוון שאין לו תשובה לזה שאורי ארוש אומר בקולו שהוא היחיד שמגבה אותו, אינון מגל, החסר בושה שמולי, אז הגענו עד חיים הר זהב.
הוא לא אמר היחיד, הוא אמר
רק,
שלושה.
אוקיי, חיים הר זהב, הצל, ושכחתי מי השלישי. חברה מצוינת אתה. אני מזכיר לכם שמה שיצא עכשיו מהסוקר, זה שנתניהו עשה סקרים פוליטיים ימים בודדים אחרי השבעה באוקטובר, וכן, בני גנץ פועל רק עם מינים פוליטיים, בגלל זה, בכסילותו, הוא הצטרף פעמיים בממשלת נתניהו, כדי לחטוף פעמיים סכין בגב. לגבי גדי קדם, כל מה שהוא אמר פה הוא שיקר. אני מפציר בכם שוב להסתכל על הסרטונים. משטרת ישראל נלקחה בשבי. אני לא שמעתי אותם מדברים ככה על השוטרים, באיזה אמפתיה שדיבר עכשיו, כשהיו חקירות נתניהו, להפך, מעל שכם עשו פיתה סורית, את כל שאר החוקרים הפיצו לכל עבר, אחד שלחו לוושינגטון, אחד קורש ברנור, מה עשו ממנו, הוא במכללה בכלל, אגב, חוקר משכמו ומעלה, אבל עכשיו, כשבן גביר הצליח לשבוט את המשטרה, אז הם מגנים על המשטרה. ובכן, המשטרה לא ראויה להגנה על ה-61 שוטרים שנפלו ב-7 באוקטובר. אני דיברתי וכתבתי בלי סוף. הם גיבורי ישראל אחד-אחד. זה לא קשור. מלחמה עכשיו למה שקורה עכשיו. המשטרה נושאת עוד קלון. אני בכלל לא מבין למה הם נותנים לבריונים המתונפים האלה לעמוד על המחסום שנכנסים להפגנה של משפחות שקולות? למה נותנים למשה מירון כבר שנים להסתובב עם השמאלנים בוגדים בפרצוף של מפגינים כדי לחפש את הפרובוקציה? ואם אתם רוצים לקרוא את ההשתלשלות של מכה, אגב, בני זוג מעל 65 עם 6 קרובי משפחה, כן, ילדה ונכדים, כן, נרצחים, אתם באמת מאמינים שהם יבואו לאלימות? הייתה שם פרובוקציה בחסות המשטרה, מיליציית בן גביר, בסיג', בא לי להקים מכם. זה מגעיל, זה מטורף, זה מתונף, וזה יסתיים. וביום שאחרי, כמו שינון מגל לא יוכל להראות את הפרצוף שלו, כמעט בשום מקום, כי הוא קם כל בוקר ומגן על תואבה,
אגב, גם אורי ארוש משפחה שקולה.
זה אפילו לא אידיאולוגיה.
כותבים לי שגם אורי ארוש משפחה שקולה.
זה אפילו לא אידיאולוגיה.
האחיין שלו נהרג לפני חודש.
אגב, גם אני משפחה שכולה.
איך?
דוד שלי נפל במלחמת השחרור.
לא, עכשיו לפני חודש נהרג אחיין שלו.
סליחה, אתה בודק עכשיו מבדיל בין דם לדם.
אז גם הוא המשפחה שכולה.
בקיצור, רבותיי, ודבר אחרון, אם באמת גדי קדם תקף, ואורי ארוש הוא הקורבן, אז אני רק מעדכן, כי המשטרה, כבר אמרתי דעתי עליה.
שנחטפה.
אחרי, החטופה, כן?
כן.
אחרי שראו את הסרטונים והבינו, כמו אגב, זה קורה עשרות פעמים, הודעות דוברות שקריות, פשוט עובדים בשביל האנרכיה, אז עכשיו גדי קדם אחרי שהעיד ונחקר שוחרר, ואורי ארוש במערכת מעצר.
אבל המשטרה נחטפה.
כנראה שגם הם הבינו.
אבל אמרת זה הבסיג'. שלום פרופסור דוד מנשרי.
מנשרי.
שלום רב.
מרכז אליאנס אוניברסיטת תל אביב, מה המשמעות של האירוע באיראן?
טוב, אתה בטח מתכוון מה המשמעויות.
כן.
כן, בוא נשים דברים בפרופורציות, זה לא הנשיא הראשון שמסתלק מהזירה בימי כהונתו, זה הנשיא השלישי, מתוך שמונה. איראן יודעת איך לצאת ממצבים כאלה. ההבדל הוא שהיחסים בין הנשיא לבין המנהיג העליון באיראן מאוד מורכבים. נגיד זה בצורה הזאת, אף אחד מהנשיאים, נשיאים לשעבר, לא מקובל על חמינאי חוץ מנשיא אחד שזה הוא עצמו. בבחירות האחרונות למועצת מומחים שבוחרת את המנהיג העליון, הנשיא הקדם רוחני לא אושר כמועמד. הנשיא מסוף המאה הקודמת לא יכול להתמודד בשום בבחירות. עכשיו, מה ההבדל הפעם? סוף סוף הצליח חמינאי לקחת מישהו שהוא יכול לסמוך עליו ב-100%, לפחות זה הוכח עד יומו האחרון של ראיסי, ובשלב הזה של החיים של איראן, כשיש במשבר של חוסר אמון של הציבור, במצב כזה של מצב כלכלי קשה מאוד, בהחלטות גורליות, בשאלות של גרעין, מדיניות אזורית, ראיסי היה המשענת שלו. עכשיו, ראיסי לא היה מועמד אהוב על הציבור, גם אחוזי הצבעה בבחירות שלו היו נמוכים מאוד, אבל הוא היה חזק מאוד בנאמנות, במסירות למנהיג העליון, ויש לו גם ייחוס משפחתי מאוד חשוב. חותנו הוא אחד החברים הקרובים של חמינאי, שהוא גם נחשב למי שמועמד לרשת את חמינאי, אלא שכשדרך כוכבו של הנשיא ראיסי, החותן קצת הוריד פרופיל, ובעצם הוא גם היה מיועד להיות מחליפו של
פרופסור מנשרי, אני רוצה כן. לשאול שאלה יותר ספציפית, מעבר לזה שהזכירה שלך מעניינת, בסוף האם להליכתו של האיש, הכינוי שלו זה התליין מטהרן, והוא מאוד מאוד קיצוני ומאוד מיליטנטי, תהיה השפעה בתכלס על הפעילות של איראן סביבנו, על המשך מימון הטרור, על ההתעקשות, אנחנו אחרי ב-14 באפריל ירי של 300 חימושים לישראל, האם המדיניות הזו קשורה אליו והוא עודד ודרבן אותה והיא תושפע ממה שקרה?
כן, הוא לא יזם את המדיניות הזאת, הוא לא היה החוליה המרכזית בהתנהלות הזאת האיראנית, אבל הוא היה באמת יסוד שקידם את הדברים האלה. עכשיו צריך לזכור גם שיחד איתו נהרג עוד אחד, עבדולאיין, שהוא שר החוץ, שהוא יותר בעצם דומה לסולימני, לגנרל סולימני שהקים את כוח קוץ, והוא דובר ערבית רעותה, והוא קידם את היה אחראי על יחסים בין איראן והשלוחות. בעצם התפקיד הזה עבר ממפקד כוח קוץ לשר החוץ, ומספר הפעמים שהוא ביקר בלבנון באוקטובר שנה האחרונה, הוא יכול לסמן לך לאן הם האנשים האלה הלכו, ואלה עבדו יד ביד. אז כל הדברים האלה, שהשאלות פה היום הן שאלות כבדות משקל. קודם כל, יש פה בעיה של לא בעיה, אלא ניסיון ההידברות בין איראן לבין ארצות הברית בנושא של הגרעין, שהוא לא ברור עכשיו מה יהיה איתו. זה, בלוח הזמנים גם האמריקאי הוא קצר, באיראן עכשיו מה שקרה. יש את העניין הזה של השסע הסוני-שיעי, והניסיון האיראני להתקרב לערב הסעודית, שפה בעניין הזה גם אנחנו ואמריקאים לא התקדמו מספיק מהר, וזה תלוי באוויר. יש נושאים פנימיים איראניים, שהם בסופו של דבר הם המכריעים. ראינו בבחירות האחרונות לפרלמנט האיראני, למג'לס האיראני, במרץ, שאחוזי הצבעה היו 41%, מהם 8% קולות פסולים, שהם הוסיפו אותם למצביעים כדי להגדיל, לעלות את המספר, לא היה
אבל אם אנחנו צריכים לסכם את האירוע, איראן ידע אסונות מבחינתה, השתקמה, וזה שמת מנהיג, לא משנה בהכרח מדיניות.
בעיקר במקרה של איראן, שזה לא מנהיג, המנהיג העליון זה חמינאי,
כן.
הנשיא, כן, כאחד מההנהגה, לא בהכרח משנה
מדיניות. הבנתי, אז צריך להמשיך להתפלל.
איראן יושבת על חבית של אבק שריפה. והמחאות באיראן לא הסתיימו, הגחלים לוחשות מתחת לפני הקרקע. עכשיו, זה מוקדם לדעת מה התגובה הציבורית, אבל יש אי נחת בציבור האיראני וחמינאי, שכל חלומו היה לבנות מורשת ולהנציח את המהפכה, הוא צריך עכשיו להתמודד עם בעיה שהוא לא חשב שזה חלק מהבעיות שיעמדו לפתחו בשעה כל כך מוקדמת.
אוקיי. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
פרופסור מנשארי, תודה. אתה מבין מה אני אומר?
ברור, מה זאת אומרת? כולי תבונה והבנה. כמה זמן יש? אין לי איזה...
יש לנו, יש לך דקה ו-20. דקה ו-20.
מה אפשר לעשות בדקה ו-20?
מה אפשר?
אני אגיד לך מה. אפרופו משהו שאמרת, עלה עוד פעם שמו של המחליף התימני. תשמע, יש בכדורגל את העניין הזה של הטבלה אינה משקרת. אם... אתה לא מוכן לשדר עם ברק סרי, ואתה לא מוכן לשדר עם חיים לוינסון, וזה לא עלה יפה, ברשימה ארוכה מאוד, שבסוף האידיוט היחיד שאתה מוכן לשדר איתו, זה אני, שזה לא... בוא, אני לא הולך להביא את זה איתי לבית הדין של מעלה, את העובדה הזו, אתה צריך לבדוק את עצמך.
כן.
לטבלה, אתה יודע, סטטיסטית.
כן.
אז יכול להיות שרק ברק סרי, זה, או רק חיים לוינסון, או רק ההוא, או רק הקופמן,
כן.
או רק סבא שלי, אבל בסוף, תשמע?
לא, יש הרבה אנשים שכן, יש אנשים שהחליפו והכל היה סבבה.
כן. פתחי וזימרי.
לא, יוסי יהושע. יוסי יהושע, כן.
כי יוסי יהושע, אתה יודע שהוא לא פוליטי, אתה יודע שהוא מדבר בעיקר צבאי, שהוא לא...
לא, אם ברק הוא פשוט... בהתבחבשות
הזו.
אם ברק אין מה זה, הוא לא נותן לדבר, והוא, אתה יודע, זה לא מעניין.
כן,
אצלך זה אירוע, אירוע רדיופוני. אתה חוטף ג'ננה, זה מעניין.
הוא גם ברק סרי חוטף ג'ננה.
כן, זה לא...
אבל אין פה תשובה לזה, שאתה לא יכול להסתדר עם אף אחד. אני מדבר מהמחנה השני.
למה? אני אסתדר איתך כבר כמה שנים, מה אתה רוצה?
לא, אבל אמרתי, חוץ ממני. זה ההסתדרות ממש, כן.
כן, מה קורה? מה הולך? מה נשמע? איך אתה מסכם את השעה הקודמת?
ברגוע. מישהו ירה במטווח קצר במפקד משטרת איראן. אתה מכיר את זה?
לא, אבל זה נשמע לך סבבה. כאילו, נשמע מעניין. נשמע מעניין.
לא, תשמע, אני לא...
מה שנקרא...
ההתרברבות הישראלית...
When it rains, it pours.
בדיוק.
אתה מכיר את זה?
מכיר מצוין, אבל אתה יודע, כאן צריך לבוא...
כשיורד גשם זה מבול.
מבול.
אז הם חוטפים. בום, 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 מה הוא ירה? מה עוד זה? לאן עוד נגיע? זה הזמן לתקוף, זה הזמן לתקוף.
המבול ירד קצת יותר בצד שלנו דווקא, אבל מה שאסור לעשות עכשיו זה לצאת בסדרת התרברבויות ישראליות וזה, כי זה מאוד מאוד רגיש ועדין, אבל עדיין הדמיון שלי קצת, אתה יודע, פועל ככה בצורה... מנשיא שמתרסק במסור.
איציק כותב לי, זה מה שנקרא בוקר טוב.
מי כתב לך?
איציק, הטכנאי. זה מה שנקרא בוקר טוב.
שלא יתערב פוליטיקה, שיתכנן.
איציק, בן מבקש לא תתערב בתכנים, כאילו.
כל אחד עכשיו יחליט מה קורה במדיניות עם איראן.
בדיוק, בוא.
מה השלב הבא ששר יחליט מי יעלה לשידור? לא הבנתי.
בדיוק. עם מי אני אגיש ביום ראשון? אתה מבין? זה הקטע.
אתה לא מגיש ביום ראשון.
לא, יש זה, יש לחצים, יש פה, אתה יודע, מסכת לחצים.
מסכת.
מסכת.
בקיצור, משטרת איראן זה לא גוף פופולרי, אפילו פחות ממשטרה פה, ואתה יודע, הוא גם גוף שמדכא את המחאות. בקיצור, הדמיון שלי משתולל קצת, אבל זה כנראה חסר כל עיגון עובדתי. כן, בבקשה.
אכלנו בקלאות אתמול בפטריוטים, אולי בגלל זה הרייטינג הגבוה. אנשים התחברו לבקלאות.
אני לא רוצה להם, אתה יודע, להתווכח איתך על רייטינג, כי זה דבילי, אבל אתה יודע, הסתכלתי עכשיו קצת יותר, אתה יודע שמאסטר שף עשה 20 נקודות, זאת אומרת, יש 3-4 נקודות שנוספו אתמול לרוחב כמעט כל החזית. ולגבי הבקלאות, תראה, ככל שאתה שונא יותר את הערבים, לא אתה, כן, אני מדבר עכשיו בכללי, ככה אתה מנסה יותר להיראות ולהידמות להם. הקטע הזה של חלק בקלאות, כשאיזה צורר או איזה חמאס או איזה איראן מת, מגעיל. זה הכל.
מגעיל.
וזה לא שאני לא שמח מאוד, כן, וכו'.
אז אם אתה, אז תחליט, כאילו, אם אתה שמח...
אני משתדל לא להיראות כמו השכנים שלי, לא להיראות ככה, לא ככה.
אתה לא מראה את שמחתך, אתה שמח בפנים. בפנים אתה...
לא, לא בפנים, אבל... תשמע, יש להם מנהגים, כן, מה השלב הבא שאנחנו נסכול נועפות? זה אצלנו גם בדת, סליחה, שכחתי. לרגע שכחתי שיש דמיון.
אני לא מכיר שסוקלים פה נועפות. לא פגש. תראה, בוא אני רוצה להקריא לך ציוט מצחיק.
אמרתי אגב בטעות שהם ערבים והם לא, הרי איראנים תודה שהם לא ערבים.
ברור.
מי עוד לא ערבים במזרח התיכון?
טורקים. טוב, עכשיו בן כספית.
ומי עוד?
מי עוד לא ערבים במזרח התיכון?
כן.
יש לנו את הטורקים, יש לנו את האיראנים.
היהודים, נשמה. רק שאנחנו מנסים עכשיו להידמות להם בכל מחיר, כן.
אתה במצייץ ככה אתמול, ישראל נמצאת בתקופה הקשה, המסוכנת והמאתגרת בתולדותיה. לא אני אומר את זה, ראשי זרועות הביטחון אומרים את זה. דומה לעזרות ערב 7 באוקטובר על מערכת רב זירתית, רק על סטרואידים. ובתקופה הזו עומד בנימין נתניהו להישאר עם בן גביר וסמוטריץ' בממשלה הקיצונית ולאומנית ביותר בתולדות המדינה, רק הוא והם. עכשיו תראה, ממה נפשך? אתם במשך חודשים...
סליחה רגע, אתה לא תקריא פה ציוצים. יש המשכים, מה עם ההמשך?
התור ממעריב הבוקר, זה היה אתמול.
אתה יודע מה אני חושב? יש לי רעיון פתאום. אתה יודע שיש היום, שאפשר לשמוע גם את התורים שלי.
כן, אני שומע אותם כל בוקר שעתיים.
לא, אני רוצה שאתה תקליט את זה בקולך.
אוקיי, שאני אקליט.
אתה תקליט, אתה חושב, תשמע, אתה יודע, בוא נתחלק ברווניוז של ההפצה.
אם מדובר פה בכסף גדול, אז בסדר.
רק גדול, הבנתי, אוקיי.
בקיצור, אני רוצה להגיד, ממה נפשך? הרי אתם במשך חודשים אומרים להם לצאת החוצה, ואז אתה בא בטענות שזה ממשלה של קיצונים, לא הבנתי את הרעיון. זה כמו לפני 5 מערכות בחירות, אתם מחרימים את בנימין נתניהו, מחרימים, לא נקים איתו ממשלה, ואף אחד לא יקים איתו ממשלה, ואנחנו לא נשב עם ביבי, וכל רעיון במערך כל 5 מערכות בחירות, כל רעיון. האם תשבו עם ביבי או לא תשבו עם ביבי? האם תצטרפו לקואליציה של נתניהו או לא תצטרפו לקואליציה של נתניהו? כל היום וחרמות וזה, ותרבות של חרמות וזה, ושום דבר. מקים את הקואליציה עם בן גביר וסמוטריץ'? איזה ממשלה של קיצוניים? איך אפשר לנהל ככה מדינה? זה ממשלה משיחית, זה ממשלה קיצונית, הזויה. אותו דבר עכשיו. חודשים, גנץ תצא החוצה, וזה, ואיך הוא יכול להישאר שם בממשלה הזאת? והפגנות מול הבית שלו. אגב, לא הבנתי למה מול הבית שלו בראש העין, למה לא מול הבית שלו ביד מרדכי, הוא עבר ליד מרדכי, חשבתי. טוב, לא משנה, בקיצור, הפגנות.
יורים שם, מה זה למה?
וזה זה, וכל הדבר הזה, הוא מודיע שהוא יוצא מהממשלה, איזה ממשלה של קיצוניים, זה הממשלה הכי קיצונית. חבר'ה, אוי, אי, תקשיב קטע מצחיק גדול, אפרופו זה, תקשיבו לשקמה ברסלר, נאום היסטורי הבוקר, נאום היסטורי של שקמה ברסלר, תקשיבו מה היא אומרת, זה קורא המצחוק, תשימו לב.
64 מנדטים לא יעצרו עם, והעם הזה כבר הראה הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה, בטח ובטח בשעה וחצי האחרונות, שכשאנחנו עובדים למען ערכים משותפים,
שום 64 מנדטים לא יעצרו עם. תתרכזו. שום 64 מנדטים לא יעצרו עם. ומה אם המוסיפה? והעם הזה, העם היהודי, כן? 3,700 שנה. כבר הראה הרבה הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה, ופה בא הדגש, בטח ובטח בשעה וחצי האחרונות.
שנה וחצי האחרונות, שנה וחצי האחרונות בוודאות, שמעתי גם אני את
זה, בטח בשעה וחצי האחרונות, שנה, שנה, בטח בשעה וחצי האחרונות,
שעה,
אז אני אומר לך שהיא אמרה שנה וחצי האחרונות,
בטח בשעה וחצי האחרונות,
היא אומרת שעה,
אז תבדוק את זה, תרים לטלפון, תשאל אותה מה היא אמרה, לא משנה, זה בשוליים, זה תמשיך, סליחה.
אוקיי, זה היה הקומדיה. עכשיו תבא קטע שאתם חוסמים, עכשיו נעצרו שם, ראיתי שנעצרו בכביש מספר 1 אנשים שרצו לחסום את הכביש עם 3 מכוניות טרנטה כאלה שרצו להדליק אותן, כן, להצית אותן עם ג'ריקנים של דלק וכל מיני אמצעים וכל מיני דברים וכל מיני בלגנים וזה. עכשיו חבר'ה, על זה בדיוק, על אותה כוונה בדיוק לעשות באיילון, תקשיבו טוב, על אותה כוונה בדיוק ב-2005 נשפטו האחים לוינשטיין, כמדומני קראו להם, אליצור ועוד מישהו, 3 שנות מאסר, 1 ל-30 חודשים, 1 ל-40 חודשי מאסר, מאסר, בכלא, 40 חודשי מאסר, בדיוק על הכוונה להצית מכונית באיילון ולסגור את איילון. וסמוטריץ' שנעצר בדבר הזה עם הדלק, אמרו שהוא טרוריסט יהודי, על אותו דבר בדיוק. שהבוקר עצרו אותם את הפעילים האלה של מרדכי ואליצור. היום הבוקר בכביש מספר 1 הם ניסו עם 3 מכוניות עם דלק, כן, לחסום את, על אותה כוונה בדיוק שסיכלו, כן? בואו נראה כמה זה, גלי בערב מיירה, בואו נראה אם יוגשו כתבי אישום, בואו נראה בבית המשפט העליון, שיגיע בתי המשפט, בכמה ירשיעו אותם, אם גם הם ייכנסו 3 שנים, ישבו בכלא שנים בכלא, על אותו דבר בדיוק. אתם יודעים מה ההבדל? זה בדיוק כמו הדיון הקודם עם האלימות בהפגנות. זה בדיוק אותו דבר פה. להם מותר. להם מותר לעשות מה שהם רוצים. להם מותר לנקוט באלימות, להם מותר לקלל, להם מותר לנבל את הפם, להם מותר... הם אדוני הארץ. הם לא מבינים שהם הולכים באוויר כמו בסרטים המצוירים שזה נגמר. האליטות מתחלפות. מתחלפות. האירוע נגמר, אנחנו לא מוכנים לאירוע הזה יותר. אז עכשיו אמנם הם עדיין במוקדי הכוח למעלה, אבל זה משתנה. זה משתנה מלמטה. תראו בצבא, תראו בכל המקומות. אי אפשר לעצור את זה. דמוגרפית אנחנו מנצחים. סבלנות. סבלנות. מי שמנצח במזרח התיכון, זה מי שיש לו סבלנות. ולהם אין סבלנות. לצערנו אגב, אין להם סבלנות גם במלחמה הזאת. גם במלחמה הזאת אין להם סבלנות. הם כל הזמן, עסקה עכשיו, עסקה עכשיו, עסקה עכשיו. מה אתם בלבלים את המוח? ככה מנהלים מסע ומתן? ככה מנהלים מלחמה? מה זה האירוע הזה? מה אתם צועקים? מה אתם מפגינים? מה אתם שורפים את האסמים? באמצע המלחמה. בוא אני אשמיע לך מה חלד משעל אמר, אני אקריא לך יותר נכון, מה חלד משעל אמר לפני יומיים, כמדומני, כן? אמר כזה דבר. אנחנו עומדים בפני רגע היסטורי, וישנה הזדמנות להביס את ישראל ולפרק את הפרויקט הציוני. האויב שלנו נסוג ומאבד את ביטחונו העצמי אחרי 8 חודשי לחימה. אנו קוראים להפגנות זעם של הציבור הערבי מסביב לשגרירויות הישראליות האמריקאיות. הכל סב סביב העמידה האיתנה. מי שיהיה סבלני ינצח. מי שיוותר ויקנע יפסיד את המערכה. מערכה על כוח רצון ואורך רוח. מערכה שתוצאותיה ישפיעו על איך ייראה המזרח התיכון וישראל בתוכו בעשרות השנים הבאות. וואלה. הוא מבין את האירוע. הוא מבין את האירוע. והוא רואה אתכם מפרקים את המדינה שלנו, הוא רואה אתכם מאבדים סבלנות, רוצים להפיל את הממשלה בזמן מלחמה, מפרקים את החברה הישראלית, הורסים את מדינת ישראל, והוא אומר לאנשים שלו, סבלנות, מי שיהיה סבלני ינצח. אבל אנחנו מספיק חזקים, ואנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה. החיילים מספיק חזקים, לחיילים יש אורך רוח, ולנו יש אורך רוח, ואנחנו נותנים גיבוי לחיילים, ואנחנו לא ניתן לכם לפרק לא את המדינה, ולא את הקואליציה, ולא את הממשלה, ולא את החברה הישראלית, ואנחנו על אפכם ועל חמתכם ננצח.
כן, רק חסר התאריך. טוב, כמובן שכל מה שנאמר פה עכשיו...
כל שטויות.
זה לא רק הכל שטויות, זה מטובה, זה סוג של החלאה בין שקרים לשטויות, להבלים, לספינים ולעיוות מציאות. בואו נתחיל מההתחלה. אני, בניגוד להרגלי, אני עכשיו אגרר אחריו ואני אענה לכל מה שהוא אמר, למרות שיש לי, נשמע לכם, או יש לי עוד אינסרט אחד קצר להמשך. חרמות. קודם כל אומרת, אתם אומרים להם צומצום הממשלה? לא, אני לא אמרתי להם צומצום הממשלה. יותר מזה, אני גם תמכתי מהבודדים. אני חושב שהטילה היה יחד איתי בכניסה של גנץ הקודמת לממשלת החילופים, להציל את נתניהו, כי הייתה קורונה. למרות שידעתי שהעקרב יעקוץ אותו וידקור אותו בגב, בסוף המדינה הייתה חשובה לגנץ וגם לי, הקטן.
גם האפגנים. האפגנים גם לא ערבים.
אחד, אתה מפריע, שתיים, הם קצת רחוק שם, אני התכוונתי לשכונה שלנו. אפשר להגיד שרקסים. אז בניגוד למה שהוא אמר, יש, גנץ למשל, נכנס פעמיים כבר, איזה חרמות, על מה הוא מקשקש? נכנס פעמיים, בשתי הפעמים זה עשה שגיאה, ידע שעשה שגיאה ונכנס, כי המדינה חשובה לו. אבל למה אני הולך לגנץ? בשבעה באוקטובר לפיד אמר, אני נכנס עכשיו, רק תעיף את הקיצונים מפה. הרי האמריקאים, שרק הם שומעים את השם בין, הם בכלל, אתם יודעים, יש פה שני שרים, אחד שר במשרד הביטחון ושר אוצר, והשני שר שמופקד על כל הביטחון הלאומי, ולכן הוא במצב כל כך טוב, שארצות הברית לא מחרימה אותם, לא מדברת איתם, זה קואליציה שהרי אי אפשר לעלות בדמיונו של השטן. אז לפיד אמר, תוציא אותם, אנחנו נכנסים. ליברמן אמר, אני מוכן להיכנס, בתנאי שאני בקבינט המלחמה, אבל הוא צריך את ליברמן בקבינט המלחמה, בערך כמו שאני צריך את עינון, בין 9-11. הלאה. הוא ישבה בין החקירה של 2005 למה שקורה עכשיו. אבל הבלים הוא רעות רוח. חבל שהגרוזיני, יצחק אילן, סגן ראש השבק, איש ימין אידיאולוגי, אולי הכי רחוק שהכרתי, אבל איש אדיר שהוא קרא לבצלל סמוטריץ' מחבל יהודי. החקירה של 2005 הייתה בכלל חקירת שבק. עכשיו השבק לא בתמונה, כי אין פה שום תכנון של פיגועים. כל מה ששמעתם זה, שמעתם, זה שקרים, ואני אגיד שוב, המחאה נגד ההפיכה המשטרית, שנמשכת עכשיו בשני ראשי חץ נגד ההפיכה המשטרית, ונגד ממשלת החורבן, היא מחאה לא אלימה בעליל. ואחר כך הוא דיבר על זה שהאליטות מתחלפות, הם מתחלפים, אז א', אני מניח שבקרוב כולנו נחלק בקלאות, ברגע שנשמע על איזושהי טרגדיה אצל אויבינו. ב', לצערי הרב, קצת קשה להחליף אליטות ככה בהחלטה של רגע, כי אורי ארוש, שהמשטרה עכשיו מבקשת להאריך את מעצרו בחמישה ימים, מרוב שגדי קדם תקף אותו, אז אורי ארוש, יהיה לו קשה נניח להתקבל לתפקיד בטכניון, או לקדם פה את ההייטק, או לבדוק, אגב, תמול או שנשום התפרסם, לא מחקר, נתון, שהקפלניסטים, כן, אחראים לאיזה 68% מהמשימה הישירים במדינת ישראל. זאת אומרת, אני מאחל לכם בהצלחה עם החלפת האליטות. לגבי הסבלנות, כן, הוא פאר והילל ושיבח את הסבלנות, זה עוד סיסמה של האסלאם. האויבים שלנו מדברים בדיוק על זה. הם לאט לאט הופכים כאילו לבבואה של חלד משל. בהתנהגות, בבקלאות, באלימות המתונפת נגד אנשים מבוגרים. ואם כבר הוא אמר חלד משל, הרי כל דבר שאינון מגל יכול להגיד, יזכיר לנו איזה פשלה של נתניהו. אז אני מזכיר למי שפספס שבשנות ה-90, בקדנציה הראשונה של הרופס, בניגוד לכל מה שאמרו לו גורמי הביטחון, הוא החליט להרוג את חלד משעל על אדמת ירדן. אמרו לו, אל תעשה את זה על אדמת ירדן, זה יכול לסבך אותנו על האיסטר ולהכתוב, והוא אישר את המבצע הזה. ואז מה שקרה זה שנאלצנו להתרפס בפני הירדנים, נאלצנו למהר ולתת להם את האנטידוט כדי להציל את משעל, ועכשיו הוא ביוני, הוא בכלל לא ימות לעולם. וכמובן שנאלצנו, כי הרי נתניהו לא יכול שתעבור שנה בלי לשחרר כמה טרוריסטים, לשחרר מהכלא כפיצוי למלך חוסיין את אחמד יסין ועוד חבורה מכובדת של רוצחים. אז זה מה שאני נזכר כשאני שומע את המילה חלד משעל. וכשהוא מדבר על להפגנות, הוא אמר הפגנות נגד המדינה ונגד הקואליציה ונגד הממשלה, זה בעיקר נגד הקואליציה. מה שמעניין אותם זה הקואליציה. ואם שאלתם על הקואליציה, אז אני רק אעדכן אתכם שיש בתקציב הקודם 855 מיליון שקל שלא נוצלו. זה כסף קואליציוני. כל מיני שס, פס, קס ואורית סטרוק, כאילו לשמור על הקואליציה. עכשיו חשבתי, זה התפרסם אתמול בכל העיתונים הכלכליים, שכשמתברך שיש את העודף הזה, תיקח הקואליציה הזו, כן, שאינון מקדש את שמה, את ה-800, כמעט מיליארד שקל האלה, ותטיל אותם לתוך המאמץ המלחמתי, לתוך יישובי הצפון, לתוך משהו. לא, הם משאירים את זה בקואליציוני, כי הקואליציה יותר חשובה מהמדינה, וזו האמת. ולסיום, בכל זאת צריך קצת לצחוק, אז השמענו את עד שהגיע לפיד בשעה הקודמת, בואו נשמע עכשיו, זה רעיון לערוץ 14, בדירקטיבה שלי, זה רעיון שמיד אחרי המבצע האחרון, איך קראו לו, מגן וחץ, תשמעו את הרע והשחץ בדירקטיבה שלי.
אני חושב ששינינו את משוואת הרתעה, אין לי ספק בזה בכלל, אני לא יכול להגיד לך לעולם, לא נחזור למתקפות ומתי בדיוק זה יקרה, אבל אין ספק שחיזקנו את ההרתעה הישראלית, ויש לזה גם כמה תקדימים. התקדים האחרון זה מה שעשינו לחמאס בשומר חומות, נתנו להם מכה שהם לא ספגו בתולדותיהם, ומאז הם לא ירו, נדמה לי אפילו רקטה אחת לשטחנו, שנתיים עברו ולא בכדי, ולכן הם לא השתתפו לא במבצע הקודם ולא במבצע הנוכחי. עכשיו הנחתנו מכה עוצמתית ביותר על הג'יהאד האסלאמי, ואני מעריך שהדבר הזה נרשם אצלם היטב. אני יכול להגיד לך שזה לא נרשם רק אצלם, זה נרשם אצל אחרים. שישראל באה, ובדירקטיבה שלי,
בדירקטיבה שלי,
פועלת מתוך רגיעה, מחסלת חצי מצמרת הגאפ במכה ראשונה, ואחר כך את החצי השני במכה השנייה, אני חושב שהדבר הזה נרשם.
הממשלה הזו היא הדבר הכי טוב וגדול, והם יודעים את זה אגב, שקרה למשעל ולחמאס ולאיראן, ותשימו לב שכשיש הצלחות זה בדירקטיבה שלו, אבל כשיש כישלונות, וברוך השם הבן אדם הזה חתום על כמעט כל הכישלונות הכי מחפירים של ישראל כמדינה, אז זה לא הוא, זה אני בעצם. בסדר, אני לא אסוח מכם עכשיו את כל החליבה וזה, זה אני לוקח הכל על עצמי, בגלל עינון כמובן, כן.
תגיד, אתה רוצה שאני אשמיע לך את כל הפעמים שאתה אמרת שחמאס מורתע, והיללת את יאיר לפיד ונפתלי בנט, איך הם עשו את השנה?
אתה חוזר לשקרים האלה. תשמיע, לזמן שאתה תשמיע מה שאתה רוצה.
איך הם עשו את השנה הכי שקטה, וכמה חמאס מורתע.
אגב, הם עשו את השנה הכי שקטה.
ואמרת, השנה הכי שקטה, השנה הכי שקטה.
לא אמרתי, זו עובדה.
כן, בדיוק, זו עובדה.
בסוף הם חתומים על השנה הכי שקטה.
בדיוק.
ואתם חתומים על השנה הכי שחורה.
ואז אתה משמיע את נתניהו.
אבל אי אפשר, אתה לא תוכל לברוח מזה, נשמה שלי. אני אמרתי הכל, אני אשם בהכל. אבל לפיד ובנט חתומים, בתכל'ס, בסטטיסטיקה, בטבלת ההרוגים, על השנה הכי שקטה בתולדות הרצועה מאז ההתנתקות. ונתניהו בנימין חתום על השנה הכי שחורה מאז השואה.
תראה, בן, אם אתה לא תיתן לי לדבר, אני גם לא אתן לך לדבר.
האם אתה יודע שאין לך לאן לברוח מזה?
אוקיי, תודה. עכשיו אני יכול לדבר? תודה.
תורו של עינון, סליחה, סער.
אתה הרי ישבת פה בתקופה של בנט ולפיד, בתקופה כשהם היו ראשי ממשלה, והיללת כמה שקט. והיללת איך מצאו את הפתרון לתת להם פועלים, להוציא פועלים. וכמה חמאס מורתע. וכתבת בצוק איתן, מה זה היה, או בזה, לא לכיבוש עזה, לא למיטוט חמאס, אתה כתבת את הדברים, מה אתה משמיע כל היום דנשים אחרים? מה אתה משמיע כל היום דברים אחרים? מה אתה משמיע? תן לי את כוכבי הראשון שזיה, תקשיב לקונספציה, תקשיב.
אני יכול לומר לך, שמה שאנחנו יודעים לספק לדרג המדיני, הוא בין אם מבצע כולל מלא, בין אם מבצע מוגבל, שהוכיח את עצמו בשנים האחרונות. אם אנחנו מצליחים לייצר פרקי זמן גדולים של שקט בין מבצע למבצע, והמבצעים לא ארוכים מדי, והמחיר שלהם, אם כי כל מחיר בנפש הוא כבד, אבל אם המחיר שלהם הוא לא כבד מדי, אז זאת אסטרטגיה בהחלט סבירה.
הרחקת המבצע הבא.
הרחקת המבצע הבא לכמה שיותר, ובזמן הזה שקט וביטחון.
זו הייתה אסטרטגיה של צה"ל. זה כל מערכת הביטחון. כל מערכת הביטחון. תוריד את זה. כל מערכת הביטחון. תגידו לי אתם. כל היום זה מה שהשב"כ וצה"ל והמוסד וכולם דיברו איתו. עכשיו תשמיע לי מה שביקשתי, זה יותר מעניין, תשמיע לי.
ארגונים שלא משתנים, מתים. כך באזרחות. כשארגונים צבאיים לא משתנים, אנשים מתים. אזרחים וחיילים.
נו, 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 זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה, הכל פה מעוות, אתה מדבר איתי על זה שאתם משלמים יותר מיסים, הקפלניסטים, כאילו, הקפלניסטים משלמים 67% מהמיסים. א', זה לא הקפלניסטים, כן, זה לא הקפלניסטים, ב', זה רק מצביע על זה שאצלכם האושר, על זה שיש פה קסטות של אושר, שהאושר נמצא אצלכם. אתה רק מוכיח, מה זה, מי משלם מיסים? מי שמרוויח יותר. מי שמרוויח יותר. הכל אצלכם, כל המציאות, הסתכלות על המציאות היא הפוכה. הכל זה, את חושבת, תשמיע לי את ביבי, אבל ביבי אמר, אבל ביבי אמר. אני אשמיע לך את אייזנקוט וכוכבי ובוגי ומי עוד, כל הראשים, כל הרמטכ"לים ואני יודע מה, נדב ארגמן ורונן בר ובנט ולפיד ובני גנץ וגלנט, את כולה וכל ה-INSS וכל הזה ועמוס גלעד ואיימן וכולם, כל ה-INSS נססיזיזם הזה, כן? כל האירוע המוטרף הזה שמדברר את הבית הלבן, את המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, כן? כל הקונספציה המופרעת שיצרתם פה עם, שקבעתם שהוא צריך לקבל מדינה, שהחלטתם שהוא רוצה לעשות שלום. הוא רוצה לעשות שלום, הערבים, הפלסטינים רוצים לעשות שלום איתנו, כן? הם לא רוצים את 430 כפרים שלהם, מה פתאום? הם לא רוצים את האדמה, הם לא רוצים, הם רוצים לעשות שלום, ודאי, בגלל זה אנחנו נביא אותם, נביא את הסוס הטרויאני הזה, נכניס אותו לתוך הארץ, ניתן לו נשק, נכניס להם לתוך הסוס הטרויאני, ניתן להם נשק ונלך לישון. אתם גאונים, אתם גאונים, ואתם ממשיכים לשבת ובאולפנים ולפרשן, ולהגיד לנו כן, ועכשיו צריך מדינה פלסטינית, ורק נגיד שצריך מדינה פלסטינית, ונכניס את אש"ף ואת אבו מאזן לתוך רצועת עזה, וניתן להם אותה קונספציה. אתם חושבים שאנחנו לא למדנו שום דבר, אבל לא, אנחנו לא. אנחנו למדנו. אנחנו למדנו, אנחנו יודעים שאתם שקרנים, כשאתה אומר לי שהשב"כ לא באירוע, בניגוד לסמוטריץ' ב-2005, והאחים לוינשטיין שנשפטו ל-40 חודשי מאסר, ו-30 חודשי מאסר על זה שרצו להציט מכונית באיילון, ולבצלל סמוטריץ' קראו טרוריסט, ופה הבוקר הם רצו להציט 3 מכוניות עם דלק בכביש מספר 1, מה הטיעון שלך? שפה זה לא השב"כ. היא הנותנת, בן. היא הנותנת שפה זה לא השבק. למה פה זה לא השבק ושם היה השבק? מה קרה? מה ההבדל? למה פה השבק ישב על הפעילי ימין האלה, ופה על הפעילי שמאל שלכם? לא, כן? למה שקמה ברסלר, כן? משום מה השבק לא בודק אותה. למה כשהיא אומרת שלא יצבא וכל הדבר הזה? למה על כל המטורפים שאומרים שנהרוג את נתניהו וכל הדבר הזה, אשר גונן בנצחק, אני יודע מה, כל הפסיכים האלה אומרים כל מיני דברים מתואבים, למה השבק לא בודק אותם? תראה מה כותב יור הוועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב, מישהו בשם אלי גלמן. חבל שנתניהו לא היה גם על המסוק. ואז כותב לו רם לנדס, אומר לו, אני מציע לך למחוק את ההערה הזאת, עם כל חילוקי הדעות לא ראוי. אז מה הוא עונה לו? ברשותך אשאיר את ההערה הזאת. בשביל כמות הנזק שעושה נתניהו למדינת ישראל בתהליך שהחל לפני 27 שנים, בסוגריים, פליטת הפה במרכאות לכדורי שזרח חוצץ בין השמאל היהודים, והולך ומאיץ בקצב מעריכי, בסוגריים אקספוננציאלי, לפלל לתאונה שתמחוק את הנבלה הזאת מחיינו, זה לא מוגזם כלל. נתניהו תכנן וביצע בצורה מוקפדת את הרס מדינת ישראל ברוח הכוח קרה הוא בכוונה תחילה. השם בכוונה תחילה אין לו מכילה. זה הפרצוף שלכם, זה הפרצוף של האקדמיה שלכם, זה הפרצוף של התקשורת שלכם, זה הפרצוף של הפרקליטות שלכם, של בתי המשפט שלכם, זה הפרצוף שלכם, אלימות, בוטות, גסות, זה אתם.
בול. בהבדל הוא שגלמן באמת בסוף מחק את הציוד, לא, זה לא ציוד, זה בכלל קבוצת וואטסאפ פרטית, בוא נאמר, אני ממש מודה לאל שמה שאני כותב בקבוצות וואטסאפ פרטיות לא יוצא החוצה, ועדיין זה יצא, אז הוא מחק והתנצל. על אורי ארוש אתה מגן. זה בדיוק ההבדל. עכשיו, כדי להבין, שתבינו כמה הוא משקר, הקולגה שלי פה, כל מילה, איך אמרנו על ביבי, משקר כמו שהוא נושם, אז ינון מגל משקר פעמיים על כל נשימה, הוא חוזר ככלב השב אל קיאו, לקטע שאני בעצם באביה קונספציה, אחרי שפעם אחת הוא הוציא ציטוט שלי מיתור ארוך מאוד מקשרו, ומתעלם מכל מה שכתבתי ואמרתי כולל לא, ולמה לא אמר, איך אני שיבחתי את הממשלה של בנט ולפיד, אז הנה אני אשמיע לו פעם נוספת, מה אמרתי ב-30 בנובמבר 21, כאן בתוכנית בממשלת בנט לפיד, ומרגע זה, ייקרא שמו השקרן.
כל שנה שעוברת בלי שנכנסנו על פי שיטת ליברמן, חיים רמון ובן כספית הקטון וניקינו את עזה כמו שעשינו בחומת מגן, תגרום לנו לאבד הרבה יותר חיילים כשנצטרך לעשות את זה. אבל אדם הזה יהיה מרוח על ידיו של אתה יודע מי ושל כל ממשיכה.
אני הרבה שנים חשבתי כמוך, אבל יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע.
יכול להיות שאתה צודק. אחד, אני צודק.
מתי אמרת שזה היה? ב-30 ב...
נובמבר 2021.
אוקיי.
ממשלת בנט. אז קודם כל אני צודק. קורה, אגב, אני הרבה פעמים אני לא צודק, בניגוד לעינון.
תמצא לי שאני פעם אחת אמרתי לא לכיבוש עזה. תמצא לי שאני כמוך, שאתה אמרת לא לכיבוש עזה. אתה אמרת לא לכיבוש עזה.
אני לא מדבר עכשיו עליך, כי אני לא חושב שאתה כזה משפיע, ואתה חושב, כבר שאתה חושב שאני כזה משפיע, אז אני אמרתי את זה תמיד. עכשיו לגבי, אתם משלמים מיסים כי אתם מרוויחים יותר. תשמע, אם הייתי, לא הייתי מכיר אותך, הייתי אומר לך שאתה דביל, אבל אני מכיר אותך, ומכיוון שאתה לא דביל, אז אתה כנראה שוב עושה את עצמך. אייל ולדמן, שם קוד.
כן.
תבדקו עכשיו מה אנשים שהביאו לפה מיליארדים, ואלפי מקומות עבודה, והפכו אותנו לאימפריה בכל התחומים שאנחנו עכשיו קורסת, כן? כי הם לא עושים שום דבר כדי להציל את זה.
אבל מה זה מוכיח?
אז ביום שהחרדים ירוויחו כדי שיהיו מיסים, אני בעצמי אלך להיות חרדי. עכשיו כן, מסע ההכפשות שלו על הפלסטינים רוצים לעשות איתנו שלום, ואוסלו, ושמוסלו, ואתם גאונים. רק ב-2020 נתניהו רקד בוושינגטון וחגג את עסקת המאה של טראמפ, וחתם עליה, שאומרת מדינה פלסטינית על 75% מהשטח. ב-97 הוא העביר את חברון במסגרת אוסלו לערפת. אחר כך הוא מצא את אבו מאזן וניהל איתו מסעים ומתנים.
כי לא, אתם לא
השארתם
לו ברירה, אתם עשיתם את אוסלו.
זה הכל, עכשיו שימו לב.
אתם עשיתם את אוסלו.
הגענו לפאנצ'ליין.
נכון.
אנחנו לאורך כל הדרך לא משאירים לו ברירה.
הייתה לו אפשרות לא לעשות את זה.
אתם שמעתם הרגע את האינסרט שלו. אחרי מבצע מוצלח, זה בדירקטיבה שלי.
אתם עשיתם את אוסלו.
אבל שהוא 17 שנה ראש ממשלה.
אתם עשיתם את
ההתנתקות. וכל האסונות, לא ברירה. עכשיו, מכיוון שאתה שקרן מדופלם, אתה אפילו ב-2020, האם אתה חושב שב-2020, אינוס, תשתוק שנייה, ותפסיק את השקרים, ב-2020 לא ישרנו לו ברירה? אנחנו לא ישרנו לו ברירה? תוכנית טראמפ זה אנחנו?
תוכנית בחסות.
שלום, חן עטרה לפיד.
בוקר טוב.
אחות של סמל ראשון גלעד אריה בורים, זכרו לברכה. תודה שאת איתנו.
תודה לכם.
ספרי לנו מה קורה איתכם על גלעד, איך הוא נפל, מתי הוא נפל ואיך אתם.
כן, קודם כל אני מבקשת להשתתף בצערם של שאר המשפחות שגם כן איבדו את היקר להם מכל בשבוע האחרון, חיילים וחטופים, וגם כמובן הממפה של גלעד שאתמול נפטר מפצר.
כן, 202, נכון?
202, סוגת חץ. הוא היה מתנה מופלאה, באמת מתנה בלתי רגילה. הוא נולד שהורים שלי היו מבוגרים, בני 45. אני הייתי ילדה קטנה בבית, הוא נולד שהייתי בת 10. הוא הכניס איתו אור, אור לבית, אור כפשוטו. הוא היה חי, הוא היה ילד שובב, הוא כל כך היה אהוב על כולם, אתה יודע, הם מקדים שלום לכל אחד. הוא היה מאוד משפחתי, הוא היה מתקשר לכל האחים ביום שישי, לשאול אותם מה שלומם, אם הוא לא היה מגיע לשבת. הוא היה הדוד הכי אהוב מכל הדודים. הוא חלם להיות רופא. והוא ככה התלבט לקראת השירות הצבאי שלו, אם ללכת להיות רופא צבאי, או לעשות שירות קרבי, והוא החליט שהוא רוצה לעשות שירות קרבי משמעותי, התגרס לשירות מלא בצנחנים, ומשם לימודי רפואה. הוא ככה מתוך עזה ממש ביקש מאיתנו לעזור לו, לרשום אותו ללימודי רפואה, רשמנו אותו לשתי אוניברסיטאות. והוא גם הקשים חלום בתוך הצבא להיות חובש פלוגתי, ממש משהו שהוא רצה לעשות, והחברים פה מקיפים אותנו בשבוע הזה ומספרים לנו איזה חובש הוא היה, איך הוא נתן להם תחושה של ביטחון, הם אמרו לעצמם, לא יקרה לנו שום דבר בעזה, כי מה שיקרה לנו גילד פה והוא יטפל והכל יהיה בסדר. הוא היה רגיש, הוא היה מקצועי, הוא היה אכפתי.
איפה גדלתם?
גדלנו בקרני שומרון.
פלגת חץ זה חרדים צנחנים, נכון? זה הראשי תיבות.
נכון, אבל בפועל יש שם גם חרדים וגם דתיים. היה לו חשוב להתגייס למסלול שיותר מותאם, שיותר יאפשר לו תפילות.
הוא היה איש אמוני.
מאוד, מאוד, מאוד. הוא נכנס לעזה, הוא ידע למה. הוא נכנס בתחושת שליחות. הוא ממש כתב לנו לפני הכניסה שכל הדורות הגענו על עם ישראל, והיום זה התור שלו, היום זה הזכות שלו. הוא ממש ראה בזה זכות. הוא לא סיפר לנו מה היה שם, הוא מאוד הגן עלינו, הוא לא רצה שנדאג לו, לא, אנחנו לא עושים שום דבר, הכל בסדר. עכשיו, אתמול היה פה איזה רופא צבאי שהיה איתו שבוע, וסיפר על השבוע הזה, על התקלויות שהיו תוך כדי. שאלתי אותו כל הזמן, דאגתי לו לנפש שלו, אם הוא טיפל במקרים קשים, בתור חובש. לא, מה פתאום, רק אקמול, רק סיפרו לנו גם על דברים כאלה. אמא שלי אמרה לו, גילה, זה בבקשה, רק אל תלך ראשון. הוא אמר לה, אמא, צריך מישהו שילך ראשון. זה היה גילה.
ואנחנו מדברים על התקרית בעצם על הדוץ, נכון?
נכון.
הם היו בבית, הם היו בבית, וטנק שלנו בטעות ירה עליהם.
טנק שלנו ירה עליהם, נכון.
אתם יודעים כבר מה, איך זה קרה?
אנחנו יודעים פרטים ראשונים, שאני מניחה שכל מדינת ישראל כבר יודעת.
שמה? אני לא הצלחתי להבין עד עכשיו, לא שמעתי איך קרה כזה דבר, אני לא יודע.
אנחנו יודעים שהטווחים היו מאוד קרובים, כלומר הייתה התקלות בבוקר של הכוח, הייתה התקלות שבה באמת איבדנו את המפה של גלעד, וכלומר היה שם מחבלים, היה אויב בשטח שהיה איתו לוחמה כל הזמן, ובשלב מסוים הכוח שגלעד היה חלק ממנו הצליח לכבוש את אחד הבתים, ואני מניחה שאתם מבינים יותר ממני בצבא, אבל יש נועל שצריך לתאם עם הטנקים, ובאמת היה תאום, כלומר, הטנקים ידעו שהכוח שלנו בבית הזה, וכמה שעות אחר כך, כנראה הטנקים מזהים קנה שהם יוצא מהחלון ומכוון אליהם. אני לא יודעת להגיד לך אם ירו עליהם גם באותו זמן, או מה בדיוק היה שם, זה באמת תחקיר שאנחנו עדיין לא יודעים עד הסוף, אבל אנחנו מבינים שהכוח היה מאוים מאוד באותו רגע, וכנראה היה שם איזה התבלבלות עם הכיוונים, או אני לא יודעת מה, והם לא קלטו שזה הכוח צהל שלנו שמוצא את הנשקים. והם ביקשו אישור ככל הנראה לראות, והם ירו שני פגזים אחד לכל קומה, וככה גלעד שלנו עזב אותנו.
ואיך מרגישים באירוע כזה, כאילו, מול החיילים שירו? למרבה הצער היו כבר אירועים כאלה, ובעקבותיהם גם רגעים מרגשים של ההורים השכולים שמחבקים את החיילים שירו.
נכון. אני ברגע ששמענו עוד, לפני שהגיע הקצין, לפני שזה הופיע עוד, שמענו שמועות שאולי זה דוץ, ואני אמרתי לעצמי, זה לא משנה שום דבר. זה רק אומר שיש לנו תפקיד לתת להם חיבוק. אין לי שום צל של ספק שהחיילי שריון שלנו שהיו בטנק שירו, היו בטוחים שהם יורים על אויב. על אויב שאחרי זה גם יורה טילים על מדינת ישראל ומנסה לפגוע בחיילים שלנו. הם היו בטוחים בזה ב-100%, אם היה להם צל טילו של ספק שאולי יש שם חיילי צהל בבית, הם לא היו יורים. אין לי טיפה אחת של ספק בדבר הזה, ואני גם אגיד יותר מזה, יש לי במשפחה לא מעט חיילי שריון, 4 מתוכם במלחמה הזאת. אני יודעת שאף אחד מהם לא היה בג'באליה באותו זמן, ידעתי את זה גם באותו רגע, כי ידעתי מי בפנים ופחות או יותר איפה, אבל ידעתי שזה היה יכול להיות אח אחר שלי וגיס שלי באותו טנק. זה היה לי ברור, וזה אח שלי, וזה אח שלי, והם בחיים לא היו פוגעים אחד בשני, הם היו יודעים. ואני חושבת שהחיילים האלה הם מוסרים את הנפש בשבילנו, הם עושים את המשימה הכי חשובה שיכולה להיות. אני לא מכירה אותם באופן אישי, אני לא יודעת מי היה שם בטנק. אבל ברור לי שהחיילים האלה הם נלחמים בשביל עם ישראל, ומגיע להם חיבוק ענק מעם ישראל, ולא מגיע להם כל החיים לסחוב את זה, שהם... לסחוב את הטראומה הזאת.
יש משהו שאם היית יכולה להגיד עכשיו לראש הממשלה, או למי שמנהלים את המלחמה, שהיית רוצה להגיד להם?
כן. הייתי רוצה להגיד שהמלחמה הזאת היא קשה. משמחה תורה, אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו חייבים להרחיב את המבט. אנחנו נמצאים אחרי יום השואה, אחרי יום הזיכרון, יום העצמאות. אנחנו חייבים להבין, יש לנו מדינה, יש לנו צבא שמגן על האנשים פה בארץ. אנחנו חייבים להבין את המבט ולהרחיב, סליחה, את המבט, ולהבין שאנחנו נמצאים בתקופה גדולה. אנחנו כותבים עכשיו את ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו חייבים להיות חזקים מול כל הלחץ, ולהמשיך בכל הכוח לשמור על עם ישראל, ולהתאחד כל עם ישראל ביחד כנגד האויב, ולא להתבלבל. לא להתבלבל ולעשות מה שצריך לתת לצהר, לסיים את העבודה. אנחנו לא צמאי דם, אנחנו לא אוהבים מוות, אנחנו עם שרוצה חיים. אנחנו רוצים חיים. ואנחנו בעזרת השם גם נתאחד וננצח. אין לי ספק בדבר הזה. בעזרת השם.
חן עטרה לפיד, אחות של סמל ראשון גלעד אריה בוים, השם יקום דמו. תודה שדיברת איתנו.
תודה לך.
פרסמות. אוקיי, בוא נשמע בהמשך לרעיון האחרון שעשינו את שבוע הלב של חנן בן ארי.
מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצא אור החושך, עושה שלום ומלחמה. מי יושב על כיסא דין, מתכסה ברחמים, מוכן וסולח, מביט ויודע, ומי ירפא לי. מי היה עובר מי ממית ומחייר פותח ידיי מצמיח כנפיים ומי ירפא לי
בסוף. אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור טל אשל וסתיו קורנס, אורחים בדיגיטל שני רומנו, עידו טבת ואליעזר בן יהודה. תודה לכולכם רבותיי, אנחנו היינו בן והשני ונהיה גם מחר נהיה אינון והשני, ואיך אומרים בצרפתית עתיקה, שיהיה לכם יום טוב.
כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי, מי יחבק אותי ואבטיח שאני לא אקנע בסוף, שאני לא אקנע בסוף.